היום ט"ו בשבט, ט"ו בשבט. הרב הקדוש הרב בי אברהם יעקב מצדיבור הבן של רבי ישראל מרוז'ין אמר, ביום הזה נידונים כל הצדיקים, איזה תלמידים יתקרבו אליהם כל השנה. זה הם נידונים. ט"ו בשבט נידונים מי יתקרב אליהם. טוב, מה יש לנו היום? ט"ו בשבט. מה אנחנו יודעים על ט"ו בשבט? איך? או, לא יודעים כלום. נסביר מה הקשר שלנו לפירות, לאדמה, לעצים. זה זמן שבו האדם מסתכל על הצומח. כל זמן בשנה יש לו את הבחינה שלו. יש דומם, יש צומח, יש חי, מדבר. דומם, צומח, חי, מדבר כנגד כל פעם במשך השנה. למשל, מדבר יום כיפור, ראש השנה, הזמנים האלו שיהיה יותר דיבור. כי צריך להרבות בשיחות ותחנונים ותפילות לפני השם ברוך הוא, שיקבל את התפילות שלנו. הוא צריך להרבות הרבה הרבה בדיבור. וחי, זה בשבועות שמקבלים את התורה, שזה תיקון למיטה שהייתה, של השינה שזה מיטה. וצומח זה עכשיו ט"ו בשבט, ודומם זה סוכות, שיושבים בדממה ולא יוצאים מפתח האוהל, יוצאים מהסוכה, יושבים בסוכה, זה דומים. לכן, בט"ו בשבט, ההתבוננות היא על הדיבור, על הצומח. מי שיודע, סנחריב, שרצה לכבוש את ירושלים, מהעזות שלו, והגאווה שלו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לכבוש את ירושלים. והוא חיזק את חזקיהו המלך, והוא אמר לו שאתה תראה את המפלה של סנחריב בסימן שאני אראה לך מהשמיים. מה הסימן שהיה על מפלתו של סנחריב? כתוב בישעיה פרק ל"ז, פסוק ל"ד, שם כתוב וזה לך האות. הקדוש ברוך הוא אמר, ישעיה אמר לחזקיהו נבואה. הוא אמר לו, אני אתן לך סימן מהשמיים שאתה תראה שהמפלה של סנחריב תהיה. מתי שאתה תראה את הירק, את כל היבול והשפע מתחיל לגדול ולגדול, בלי שום זריעה שתהיה, יתחיל לגדול לכם היבול מחדש, זה יהיה סימן לשנה ראשונה. אחרי זה כל הספיחים של הזרעים יצמחו לבד מבלי שזרו אותם, כל מה שיהיה יתחיל לצמוח, ובשנה השלישית אתם תראו נס ופלא כזה, שמהר מהר הם יגדלו, העצים, הפירות, הכל יגדל, וגם זה יהיה, גם לא רק שזה גדל מהר העץ, אלא גם יהיה מוכן מהר לאכילה, יהיה בשל מאוד מאוד מאוד. כי פה אנחנו רואים שהסימן של הפריחה, של הצומח, זה כנגד מפלת הרשעים. זה שזה בחינת מפלת הרשעים. אז ט"ו בשבט, מפילים בו את הרשעים. לכן תמיד שבת שירה שיוצא, תמיד ט"ו בשבט, יוצא אז פרשת שירה. תמיד יוצא שירת הים סמוך לט"ו בשבט. כי שירת הים נאמר על מפלת הרשעים. כל פעם שאנחנו שרים לקדוש ברוך הוא, כל שירה, המשמעות שלה היא על מפלת הרשעים. כתוב על חזקיה המלך במצרת סנהדרין בדף צדיק ד' עמוד א', כתוב שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה הוא מלך המשיח, אבל הוא לא בחר בו לעשות אותו מלך המשיח. למה? הוא לא אמר לו שירה לשם, זה שהוא נרפא מהחולי, ועל ניצחונו של סנחריב. הקדוש ברוך הוא אמר, למה לא אמרת לי שירה? לא אמרת לפני שירה? אז אתה לא יכול להיות משיח. למה השירה, שהאדם אומר שירה לשם, אז הוא מקשר את כל הדומם, צומם, חי, מדבר, הכל הוא מעלה את זה לשורש. בעיקר זה דווקא על ידי הצומח. כי הכל זה בחינת גן עדן אחד גדול. כל הבריאה כולה זה גן עדן אחד גדול. מתי שלא מעללים את השם, ולא משבחים את השם, ולא מתבוננים בבריאה, אז למעשה נותנים קרן לרשעים, תקומה לרשעים. מתי שאדם מעלל ומשבח את השם על כל דבר, זה זה הוא מפיל את הרשעים. לכן 10 שירות. שירה הראשונה שהייתה, זה שירה של אדם הראשון. שמר מזמור שיר ליום השבת. זה השירה הראשונה שהייתה. זה בשמות רבה, פרב כ"ג, בסוף עוד י"א. כתוב שם 10 שירות היו. אחד, השירה הראשונה הייתה של אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת. אחרי זה שירת הים. אחרי זה שירת הבאר. אחרי זה שירת האזינו. אחרי זה שירת יהושע בן נון. אחרי זה שירת חנה, שירת דוד, שירת יהושע, שירת דבורה, שיר השירים, וגוג ומגוג. ששירת יהושע זה מה שהוא אמר, ירח בעמק האלון. הנה פה מה שאנחנו עכשיו. זה הכל היה פה, באזור הזה. שמש בגבעון דום, זה היה פה. זה ישב כשירה. ולכן, כל השירות האלו נאמרו על מפלתם של רשעים. אז מה נמצא? שמפלתם של הרשעים הייתה על ידי שירה. כי כל פעם שאמרו שירה, הפילו הרשעים. אז שירת הים היא כנגד מפלת פרו. נמצא שעל ידי השירה מפילים את כל הרשעים ואת כל הסדרה אחר. מתי שלא אומרים שירה, אז אי אפשר להפיל את הרשעים. לכן חזקיה המלך איבד את המדרגה שלו להיות משיח. כתוב במעלה של שירת הים, אתם יודעים, מעלת שירת הים היא דבר שאין למעלה דבר כזה עצום ונשגב. הדבר הכי גבוה שיש זה להגיד שירת הים, כל יום להגיד שירת הים, כל יום ויום, כל יום ויום, אסור לוותר על שירת הים. אדם שלא אומר שירת הים, הוא בעל אבון גדול מאוד מאוד. האבונות שיש עליו לא יכולים להתפוקק ממנו, רק על ידי אמירת שירת הים. בשעה שאדם אומר שירת הים, כל האבונות שלו מתפוקקים. יש לשון של מחזור ויטרי, תלמידו של רש"י הקדוש. בסימן רס"ה הוא כותב, שהוא אומר שחובה עלינו לומר שירת הים בכל יום ויום. ככה הוא כותב, שחובה עלינו לאומרה את שירת הים בכל יום ויום. להיזהר לומרה, גם נשים, גם גברים, לא משנה מי, כולם צריכים להגיד שירת הים כל יום ויום. לא לפספס שום יום משירת הים. כי מעלת שירת הים היא הדבר הכי גדול לרווקים, היא הדבר הכי גדול לפרנסה, היא הדבר הכי גדול שיש בעולם, זה קריאת ים סוף. כשאנחנו אומרים את קריאת ים סוף, אז אנחנו מתחברים להשם ברוך הוא, אנחנו זוכים להיות בעלי אמונה. זוהר בשלח בדף נ"ד, עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שער לא נאמר אלא ישיר אותו לעתיד לבוא, שכל מי שיאמר שירת הים בכל יום, יזכה לשיר אותו לעתיד לבוא לפני הקדוש ברוך הוא בשירת הים. וזו התרומה דף קל"ב עמוד א', רבי שמעון בר יוחאי אומר, שכל דיבור ודיבור שאנחנו אומרים שירת הים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבור הזה, הוא עושה את זה מהשמיים, כל תיבה ותיבה של שירת הים, הוא עושה מזה כתר של שמות הקודש הנוראים, והקדוש ברוך הוא מתהדר ומתלבש בכתר הזה של שירת הים, ולעתיד לבוא הוא ייתן את זה למלך המשיח, את הכתר הזה, מכל השירת הים שאמרו פעם בעולם, עם ישראל. וכל מי שאומר שירת הים בכל יום, יזכה לראות את מלך המשיח עטור בכלי זנו בביאת המשיח. כל מי שאומר שירת הים. ומי שלא אומר שירת הים, בוודאי שהוא לא יזכה לראות את מלך המשיח. לא משנה שהוא עושה הרבה עבודות, אבל שירת הים יש נחתוח מאוד מאוד גדול לקדוש ברוך הוא. למה זה שידוד מערכות הטבע שהקדוש ברוך הוא עשה? אפילו פרעה הרשע, פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ב, אומר שפרעה אמר שירה לקדוש ברוך הוא בלשון מצרית. אמר שירה לקדוש ברוך הוא. התחיל להלל את הקדוש ברוך הוא, כל כך הלל גדול מאוד, הלל גדול ונורא, הלל את הקדוש ברוך הוא, שיבח אותו. וזה רק משירת הים. אז אם אדם לא אומר שירת הים, אז מה נמצא? אם פרעה אמר שירה ואתה לא אומר שירה, איך אתה יכול לא להגיד שירה לשם כל יום? אז ט"ו בשבט זה להגיד שירה. זה לזמר, זה לרנן כל דבר שרק אפשר בעולם, לרנן ולשבח לאדון השמיים וארץ. כל דבר ודבר. בכל דבר שאוכלים, בכל דבר ששותים, בכל דבר שאדם מתבונן, חייב להלל ולשבח לאדון השמיים וארץ. מתי שלא מהללים ומשבחים לשם, אז כל הדינים שיש בעולם, כל הצרות, כל הדברים, כל הזמן צריך לשיר לשם, לשיר לפניו ולהודות לפניו על שיר על השירה. ובפרט הדבר הזה של שירת הים, יתחזק בו גם כל הרווקים וכל הרווקות, כל אנשים שצריכים פרנסה, לכוון בו באמירה שלו טוב טוב טוב. טוב טוב לכוון באמירה שלו. למה? גם כתוב שכל מי שאומר שירת הים, נמחלים לו כל האבונות שלו. כל האבונותיו נמחלים לו. יש בזה מראה מקומות וכמה דברים. כתוב את הדברים יפים מעניינים. במדרש שוחר אותו פרק י' ח' חלקות שימני פרשת ושלח בסימן רשנון ד' רמד רשנון ד' ספר חרדים פרק ע' ג' גם כתוב ציפורן שמיר למרן החידה בסימן ב' עוד קו ד' גם זה כתוב שם. זה המראה מקומות שאני יודע שמדבר על המעלה הזאת שנמחלים כל אבונותיו של אדם שאומר שירת הים. ומי שלא אומר שירת הים, האדם הזה נושא אבון. כל האבון הזה הולך איתו לכל מקום שהוא הולך, והוא לא מבין איך הוא לא מתנתק משום רע. כי הרע זה רודף אותו והולך אותו ואוכל לו את העצמות, בגלל החטאים שלו והאבנות שלו. כשהוא לא פותח שירה ואומר לשם שירה. רבי אורי מסטרליס כשרף זכותו יגן עלינו, שהיה כזה עצום, כזה עם רקודש, גאון הקדוש, שהיה עצום, היה מתפלל תפילת ערבית, מהתפילה, אז נשאר בבית כנסת עד שחרית, היו מוצאים אותו, שהוא היה עוד ילד קטן, היה מתפלל. הוא היה לו מנהג כל פעם בשירת הים, עם התלמידים ללכת, להרבשיל את השרבולים של המכנסיים, ולהרגיש את המים שהיו הולכים מסביבם, ככה. עד כדי כך שהם היו בתוך קריאת ים סוף, ככה ממש הרגישו את המעלה. לכן הוא היה אומר את זה בעמידה. על קצות השולחן, מי ששמע על רבי חיים נאה, בספרו קצות השולחן בסימן פ' ד', כתב גם צריך להגיד שירת הים בעמידה. שחשוב להגיד שירת הים בעמידה. וזוהר לך לך, הבאתי את זה בתפילה שלי, בתפילה לקבר דוד המלך, זוהר לך לך דף פ' ב' עמוד ב', שדוד המלך היה קם כל לילה, בחצות והיה עוסק בשירות ותשבחות, אז הזוהר הקדוש אומר ששירה ותשבחה, קמי קודשא בריך, צריך להגיד אותם בעמידה. אז אי אפשר להגיד את זה בישיבה. אז משהו שדוד המלך אמר אותם בעמידה, מפה הוא למד מזה שצריך להגיד את שירת הים, להגיד את זה בעמידה. וגם אביא במסכת סוטה בדף כ"ו עמוד ב' על משה רבנו שאמר את ההלל, את השירה, אז עם ישראל אמרו את זה כמו הלל, מילה אחרי מילה, משה רבנו אומר, הם אומרים, אז הוא אומר שזה מדין עמידה, אז הוא למד את זה משם. מפה לא יודעים שצריך להגיד את זה בעמידה. פה לא מתפומרים בעמידה, אבל אדם שמתפלל, הולך ליד הים, אומר את זה באמצע היום, והוא רוצה להגיד את זה לישועה, תגיד את זה בעמידה. פתח בסידור, תגיד שירת הים, תתבונן, תיבה תיבה, תיבה תיבה, תיבה תיבה, תזדעזע ממה שאתה אומר, מהמילים שאתה אומר. זה רק להגיד שירה לשם. אם אדם לא יגיד שירה לשם, לא ישווה שום דבר, כל עבודה שהוא עושה. כל העבודה של התפילה שלו, התורה שלו, כל מה שהוא עושה, הוא לומד. אספר לכם סיפור יפה. רב הקדוש רבי ברוך ממש בושבל אבו צינה דינאורה, שמעתם על רבי ברוך? הוא היה הולך כל יום, זה הצדיקים של פעם, היה להם גרזן. היה לו גרזן על הגב. מה הוא יעשה עם גרזן? שובר את הקרח. לקח גרזן, שם את הגרזן על הגב, והוא הלך לדבול בקרח, לשבור את הקרח עם הגרזן. הוא מגיע לברל, תופס את הגרזן, רוצה לשבור אותו, ואז הוא עוצר. ואז הוא אומר שהוא העביר בראש את כל התורה. הוא אמר, העברתי את הבבלי, את הירושלמי, את הפסיקתא, את התוספתא, ספרא, ספרי, מחילתות, העברתי את כל הש"ס, כל השולחן ערוך. ובא לי כל המראה מקומות שאני צריך לא לדבול. מכמה ראיות שיש לי, לא לדבול את התבילה הזאת. ואז אמרתי, מתי הבעל דבר? כאילו, אמר, זה ממש מעשה בדבר. ממתי כל תנועה שאני עושה, אני מעביר ככה כל התורה? אני מעביר כל התורה, הוא אומר. אבל עד כדי כך שאני אדקדק דווקא בתנועה הזאת בחצות הלילה, עד כדי כך, בטח זה היצר. ואז הוא שבר את הקרח ואת הבעל. אז שהוא יצא אחרי זה, אז הוא פנה ליצר הרע שלו, אז הוא שואל אותו, טוב, מלא לדבור, לבוא אליי ככה, אבל תגיד, מאיזה מין למדן אתה? מאיפה אתה בקי ככה הבאת לי כל השעס, כל הזה? מאיפה אתה בקי? אז היצר אמר לו, מה אתה לא יודע? כל למדן שלומד, אני מתיישב איתו ולומד איתו ביחד. אני לומד את התורה איתו ביחד. מפה אתם רואים שגם אדם שהוא לומד תורה, היצר גם לומד איתך תורה. רק הצדיקים, הם יודעים איך להבדיל את היצר הרע מהם. שזה אדם שהוא לומד, 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 הוא לא לומד לשמה, בסוף, אחרי שהאדם בתשחק ליום אחרון, שמגיע לשמיים וקוברים אותו באדמה, כמו העץ, שבסוף יוצא מוציא פירות, אבל אדם שקוברים אותו והוא ריק, קוברים אותו ריק לגמרי, מה יש מהבן אדם? אחרי 120 שנה, כלום. מגלגלים אותו ככה, מתחריכים, קוברים אותו באדמה, שאירים אותו ריק. אין אנשים, אין בני אדם, אין משפחה, אף אחד לא נכנס איתו. הולך לבד, לבד, לבד. אין בני אדם יותר לעשות להם תנועות, לעשות זה, כולם מחפשים בני אדם. כולם למצוא חן בעיני בני אדם, תנועות של בני אדם. זה טומאה כזאת נוראה, אם היו יודעים בני אדם, כמה זה טומאה הזאת. זה טומאה הכי נוראה שיש. בן אדם שחושב על אנשים, חושב על בני אדם, חושב איך זה, טומאה הכי גדולה. צריך כל הזמן להתבודד לפני השם, שלא יבלבלו אותנו בני אדם בכלל לגמרי. בשביל זה, זה המעלה של היין. אתם יודעים למה, מה ההבדל של היין? הרי היין, גדול היין שנתקל עליו ברכה. היין הוא מוציא את האדם למעשה למוחין אחרים. הוא מביא את האדם למוחין דגדלות. וכשהאדם במוחין דגדלות, אז הוא משתתה. ואז הוא לא מסתכל על הבריאות. כמו שאתם רואים בחוש, שאדם שהוא שותה הרבה יין, הוא נהיה שיקור, הוא עושה מעשים שאין בהם דרך ארץ. נמצא שהוא לא מסתכל על בני אדם. ואם אדם שותה הרבה יין, אז הוא משתתה לגמרי. הוא יכול לעשות דברים שאין שום קשר לבני אדם. נמצא שהיין, יש בו סוד שיכול להביא את האדם לאותה מדרגה שאין בה את ההתבוננות של הבני אדם. בשביל זה הצדיקים יודעים איך בשתייה של היין להביא למקום אחר. אפשר להגיע למדרגה אחרת בשתייה של היין, לא כמו שאנשים אחרים שותים יין. זה רב אמר במסכת יומא בדף ע"ו בעמוד א', אמר שהוא היה זוכר שהוא היה שותה מהיין, היה לו מוחין דגדלות, והיה משיג מוחין בתורה. היה משיג עוד יותר חידושי תורה. היה משיג המון 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 חידושי תורה. המון המון דברים, חידושים בתורה, התבוננויות בתורה, שאף אחד לא יכול להשיג מהיין, שהוא היה שותה את היין. אז הלוויים היו אומרים שירה במקדש, ושירים על הקורבן, ואומרים את השירה על היין. היו מנסחים על היין, אומרים את השירה, מסרת ברכות בדף למדי עמוד א', שאומרים שאת השירה, אומרים על היין. היין הוא כזה גדול, זו שבראשית רבה, בפרשה י"ט, בסימן A, כתוב שחווה שחתה את הענבים, שחתה את הענבים לאדם, ונתנה לו לשתות. עכשיו, הכל התחיל מבראשית. מה כתוב בבראשית? אתם זוכרים את בראשית? בו כתוב? ראשית, ויצב אדוני אלוהים על האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. פרק ב' בבראשית, פסוקים ט"ז, י"ז, הכל התחיל משם. אז הכל היה בחינה של יין. אז בגלל שהוא שתה את היין, אז היה סילוק, סילוק של המוחין. הסילוק של המוחין הזה הביא להיעדר אור, ונהיה חושך. וזה חטא האדם הראשון. לכן כל פעם שאדם שותה יין, צריך לכוון לתקן את חטא האדם הראשון. ואם הוא לא מכוון לתקן את חטא האדם הראשון, היין הזה מפיל אותו. הוא לא ממשיך לו, הוא לא מרים אותו, הוא לא מביא אותו למדרגה. זהו בירושלמי, בתלמוד ירושלמי, מעשר שנים, בפרק ד' הלכה, כתוב שהיין מביא את התלמיד חכם, תלמיד חכם ששותה יין, הוא נעשה לו למעלה, הוא מתעלה על ידי השתייה של היין, והאדם מארץ ששותה, אדרבה מוריד אותו היין למטה. אם אתה תלמיד חכם, היין יעלה אותך. אם אתה מארץ, היין יוריד אותך, יפיל אותך למטה. כמה שאתה במעלה יותר, היין ירים אותך. אם אתה במעלה פחותה ואתה מארץ שאתה שותה, היין מוריד אותך. כל פעם שאדם בעלייה ויש לו התעלות, היין ירים אותו. כל פעם שהוא חס ושלום, הוא איזה עם הארץ ושותה, היין מוריד אותו. אז כל פעם שאדם שותה יין, הוא חייב לכוון בזה, לתקן את חטא אדם הראשון. אם הוא לא מתקן את חטא אדם הראשון, אז הוא למעשה ממשיך בעולם עצבות, וחושך, אז נהיה לו עצבות מהשתייה של היין. כל מי ששותה יין, כולם צריכים לכוון בשתייה של היין, לתקן חטא אדם הראשון. וזה יהיה הראיה, שאם אדם זכה לכוון בזה לשם שמיים, לתיקון חטא אדם הראשון, שיתקיים בו, ויין ישמח לבב אנוש, בתהילים קובדלת פסוק ט"ו. זה דוד המלך אומר, ויין ישמח לבב אנוש, שהשמחה תמשיך לך גאולה, וזה יהיה יין ישמח, ישמח זה משיח. אספר לכם סיפור יפה על משיח. בואו תשמעו סיפור יפה. אם כבר על יין, אם כבר על זה, אספר לכם סיפור. הרב הקדוש רבי ברוך ממש בול, אמר שהוא יודע איפה נמצא יין משומר מששת ימי בראשית. סנהדרין, דף צדיק ט', עמוד א', על יין מששת ימי בראשית. אומר, היין הזה, אני רוצה לקדש עליו. אם יביאו לי אותו לקידוש, אני מביא משיח. הוא פנה לאחד מהתלמידים שלו, שהיו תלמידי חכמים, גאונים, התלמידים של רבי ברוך ממש בול. רבי ברוך בחר את הגדול בתלמידים שלו, שהיה תלמיד חכם עצום, גאון. פה איזה אחד שלא ידע כל כך, ידע הכל. רבי ברוך, זכותו הגן עלינו, אמר לו, אני שולח אותך מפתח הזה שאתה תצא מהבית מדרש, משמיים כבר אתה תתגלגל, לאותו מקום שאתה תמצא בו את הבקבוק של היין הזה מששת ימי בראשית. אבל תזכור, כל מי שישאל אותך לשם מי אתה הולך להביא את היין, אל תגיד לו את השם שלי. אתה לא אומר את השם שלי. אמר לו טוב. הוא יצא מהבית, התחיל ללכת. הולך, 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 הולך. התחיל ללכת. הוא רואה איזה בקתה כזו, בית כזה. נכנס לשם, רואה זקנים יושבים משביב לשולחן, אומר להם, תביאו לי יין הזה מששת ימי בראשית למורי ורבי. אומרים לו, יין מששת ימי בראשית? מי זה הרב שלך? אומר להם, לא יכול להגיד. עוד פעם, מי זה הרב שלך? לא אומר. טוב, תמשיך לבית הזה. הלך לבית אחר. זה הכל היה מעל הטבע, איפה שלקחו אותו. זה היה משהו שמימי. הוא יצא החוצה ביער, הוא הולך, נכנס לעוד בקטה. עוד פעם. שואל אותם, יש לכם יין מששת ימי בראשית? אמרו לו, תמשיך עוד, זה לא פה המקום. וככה שלחו אותו, עבר 10 זקנים, 11, 12, 13, עד שהוא הגיע לבית הזה. הגיע לשם, אמרו לו, איפה, מה אתה רוצה? אמרו לו, אתה יין מששת ימי בראשית. מי זה הרב שלך? לא אומר לכם. לא רוצה להגיד להם מי זה הרב שלו. לא טוב, לא צריך, אל תגיד. בוא, לקחו אותו החוצה, יצא החוצה. שמו אותו, אמרו לו בוא, לקחו אותו לאיזה קרם, הכניסו אותו לקרם הזה, שהגיעו איתו לקרם הזה, אמרו לו הנה, אתה רואה מפה הבקבוק, הבקבוק הזה, זה היין מששת ימי בראשית, תביא את זה לרב שלך, תפס את הבקבוק הזה, שמח, איזה שמחה הייתה לו שהוא מצא את היין מששת ימי בראשית, הוא רץ מהיער לתוך הבית בחדר הרב, הגיע לבקתה, דופק בדלת, נכנס, רוצה להיכנס, לא פותחים לו, ממשיך ללכת, עושה סיבוב מבית מדרש בצד השני, בדיוק יוצא אחד החסידים, שואל אותו, למי היין הזה? אמר לו, למורנו ורבנו רבי ברוך, איך שהוא אמר את זה, נפל על הרצפה ומת, ורבי ברוך צעק, וי וי, עבדה נפש מישראל, אמר רבי ברוך, אם היו מביאים לי את היין הזה, הייתי עכשיו מביא מלך המשיח. מה אתם? אתה מבין מה זה רבי ברוך? זה... איך? הבקבוק נשבר והלך. הלך הבקבוק של היין.
היה
סבך לא.
אולי היה אחד כזה כל כמה
שעות. אתם רואים מפה אתם רואים ש... המעלה הגדולה של היין, שאדם מבין מה זה, מה זה, מה זה יין בכלל, להלל את הקדוש ברוך הוא, מה זה כוח, מה הכוח בכלל של יין, שבן אדם יכול לדעת מה אני יכול להשיג על ידי זה, זה יכול לשמור אותו לגמרי מכל העבירות, מכל היצר רע. אני אספר לכם עוד סיפור, הזכרתי עכשיו בעוד משהו יפה, עוד משהו יפה על רבי ברוך. זה סיפור נדיר מאוד, נדיר ביותר הסיפור הזה. פעם נסו למשבוש כמה תלמידי חכמים לרבי ברוך, נסו. בדרך הם עברו ביער, מי שיודע, זה הדרכים הכל יערות. הם ראו איזה מצבה שכתוב עליה, פה נתמן משה בן אמרם שפטפט ביצרו יותר מיוסף צדיק. באמצע היה קבר שכתוב, פה נתמן משה רבנו בן אמרם ויוחבת שפטפט ביצרו יותר מיוסף הצדיק. לא הבינו מה זה. עשו סימנים על העץ, על הקבר, על הכל, ורצו לרבי ברוך ממשבוש. רבי ברוך היה בחדר, באותו רגע הוא אמר, אני עכשיו בא לראות את זה. תפס את העגלה, נסע איתם לתוך היער, חיפשו את הקבר ומצאו אותו. מה היה כתוב שם? פה נתמן משה רבנו בן אמרם, בן אמרם, שפטפט ביצרו יותר מיוסף הצדיק. לא הבינו מה זה המצבה הזאת, איזה דבר זה. לא הבינו. ומה גם, היה שם נר שהיה דלוק על הקבר. כאילו שמישהו היה והדליק נר גם. עוד יותר פלא. מה בתוך היער הזה? קור גדול. בתוך הזה שלג, קור. איך? מי היה פה? מה בא לפה באמצע היער? מי הדליק לו נר? מה הולך פה? לא הבינו. רבי ברוך עשה עם ההגדה שלו ככה סיבוב. מה לחפש בכל העיירות? זה לחפש כל העיירות שנמצאות. אני רוצה ללכת כל העיירות כאן מסביב. הוא לקח ככה את העגלה שלו, והתחיל לסובב כל המקומות, כל העיירות. התחיל לסובב. הולך מכאן לכאן, 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 לכאן. מתחיל להסתכל, מסתובב. ואז הם מוצאים העיירה הכי קרובה למקום הזה. הוא נכנס לשם, והוא מבקש לדעת את הזקן הכי גדול שיש בכפר. כי מן הסתם תמיד הזקנים, האנשים המבוגרים, תמיד יודעים הכי הרבה פרטים. הסתובבו הכי הרבה ביערות, באזורים, לא בחור צעיר שלא יודע כלום. זה רק אצלנו בדור שלנו, רק הצעירים יודעים הכל. צ'יק צ'ק. ואמר, בעל שם טוב, עבדתם מהרה, תעבדו את מידת המהירות. תפסיקו להיות כל הזמן רוצים מהירות. אז זה, עבדתם מהרה. מה להם טוב? איך שהוא ראה את רבי ברוך, הוא קם. אז כן, אז זה היה גוי. אז הוא אומר לו, את רבי ברוך שואל אותו, אני שמעתי שאתם הזקן, ואתם זה, אז הוא אמר לו שהוא יודע שהוא רב גדול של היהודים, אז הוא מכבד אותו. אז הוא אמר לו, אנחנו רוצים שתספר לנו על היערות כאן מסביב, על היערות, על מה. הוא אמר לו, אני הנכד של הרב ישראל, כך הוא אמר לו, השוחט, רב ישראל השוחט. רב ישראל השוחט, רב ישראל הבעל שם טוב, הוא היה שוחט, הוא היה שוחט מפורסם, שהוא גם היה שוחט, והוא היה מרטיב את הסכין שלו בדמעות, לפני כל שחיטה. לפני שהוא היה ניגש לשחיטה, הוא היה מנשק את הבהמה ומרחם עליה, ואז הוא היה שוחט. מהשמיים שלו תצא תקלה מתחת ידו. זה שחיטה לפי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר, שמי שלא בקיא בספר סימנת הרשע בעל פה, אסור לו לשחוט. אסור לו להיות שוחט. רבי ברוך שואל אותו, אתה מכיר כל היערות כאן, כל העצים? הוא אומר לו, בוודאי שאני מכיר. אמר לו, יש איזה קבר בתוך היער, כמה בסמוך ביער, אז הזקן הזה נאנח. הוא אמר לו, בוא אני אספר לך את הסיפור. קודם כל, כל מה שאני מספר לכם, אתם יודעים שזה כל מספרים, כתבים ישנים, דברים שלא מודפסים, אם היום מדפיסים, אני מביא לכם את המקורות, כל המקורות. יש לנו פה את כתב יד של מוהרנ"ת, זכותו הגן עלינו, אחרי זה ניתן לאנשים לכבוד דעתו בשבת היום הולדת שלו היום, לנשק את כתב ידו. אז הכל זה סיפורים ממש, זה לא מסיפורי ילדים, לא מדברים, זה לא תמצאו את זה שם. זה הכל מכתבים, זה ממש נדירים. יש לי גם את השמחה הבעל שם טוב הראשון שהדפיסו במשבוש. עם כל מיני שהיה אצל הרבה צדיקים מהספר הזה, ממש ישן, הרבה דברים של צדיקים יש לי, אבל זה ממש סיפור, אתם לא יודעים איזה זה הסיפור הזה. הסיפור היה ככה, הוא אומר לו, אני אספר לך בדיוק את אותו סיפור על הקבר, מה שאתה שואל. ככה היה. אמר לו, היה לנו אדון בכפר, אדון. עשיר, גוי. והיה גם חיית יהודי בעיירה ליד. חיית. הוא היה חיית יהודי, תופר, והיה לו משרתים, כמו אנשים שעושים שליחות לתקן, היה לו את המתפרה, והיה לו שליחים לעשות תיקונים בדרך. כמו שיש חברה שעושה תיקונים בבית, עושה תיקון בעבודה. אתם מבינים? הוא היה לו גם את החיית, הוא גם חיית בבית, וגם יכול לשלוח אנשים לעשות תיקונים. בן אדם צריך לעשות תיקון, לעשות משהו. אז הוא לא חייב לבוא עד אליו, אז הוא שולח מישהו, עושה לך תיקון. אז לשליח שהיה עושה את התיקונים, קראו משה. הוא היה יהודי. והחיית, הוא היה חיית שם שעושה את כל העבודות. וכך היה. פעם אחת האדון הזה, כל הדברים שלו, כל מה שהיה לו, לקח את הכל לתיקון לחיית. שם את הכל, שלח אליו תיקון. החיית תיקן לו את הכל, כמה ימים, החזיר לו את הכל. שלח את משה, זה שעושה את התיקונים, השליח, להחזיר לו. הוא החזיר לו את זה, לאדון הגביר הזה, השיר, הגוי, הייתה לו בת. הבת הזאת הייתה יפה. והיא רצתה לפתות אותו. היא ראתה שהוא צדיק, שומר עיניים, וזה. אמרה, אני אפתה אותו. אמרה לו, אבא, אני רוצה אותו, את הבחור הזה. אמר לה, הוא לא אמר, זה יהודים, אנחנו גויים. אמר לו, אין, אני רוצה אותו. שלח אותו אחרי זה בחזרה, קיבל את הדברים שלי, הוא התקשר, שלח לחיית הזה עוד עבודות, רק בשביל שהמשה הזה יבוא. משה הזה בא, הגיע, אמר לו, תישאר אצלי פה היום, או תישן פה בחדר הזה, היום סופה, מחר תצא לדרך. בלילה הוא לקח את הבת שלו, הכניס אותה לחדר, איתו ביחד, סגר עליהם את הדלת, ואמר שהיא תפתה אותו, יהיה מה שיהיה. ומשה הזה ישב, התפלל, ולא הסתכל עליה, לא פנה אליה בכלל. גם כמה צריך ללמוד וזה לחומרה, אלה שעוד הולכים ופונים, רחמנה לצלן, זה צדיק שהיה לנו בדורות האלה, עוד הולכים פונים לזוהמה. זה, זוהמה בא אליו ולא הסתכל לזוהמה. לא ללכת לזוהמה. איך?
לא ייחוד, זה לא בא שלנו.
נוס רחמן הפטרק. לא, 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 נברח. הוא נשאר בצדקותו. בבוקר, בא לראות, הוא רואה את הבת שלו בפינה בוכה, ואת משה הזה עומד בפינה ומתפלל בדבקות. צעק עליו, כעס עליו. ביום השני, הוא לא שחרר אותו. עשה לו עוד פעם את זה. והבת שלו, מרוב צער ובושה שהיא הייתה כזאת, והיא לא כאילו הצליחה, היא מתה. והוא נכנס והוא ראה את הבת שלו מתה, הוא אמר לה, לא רצית להיות איתה בחייה, תהיה איתה במותה. הוא תפס אותו, קברו אותה בבית קברות הגויים, שמו אותה בבית קברות, לקחו אותו אזוק, קשרו לו את הידיים, שמו אותה בבור, וזרקו אותו חי לתוך הבור. אמרו לו, אתה תיקבר איתה חי. וקברו אותו חי עם הגויה הזאת. וכיסו אותו. לא שמו מצבה ולא כלום. ואז הוא אומר לו, ופעם אחת בא רבי ישראל השוחט והסתובב לי פה מצד לצד והפנים שלו היו אדומות, זועפות ככה. ואז הוא אמר לי, בוא איתי, תכניס אותי לבית קברות איפה אצלכם, בית קברות של הגויים. תראה לי איפה זה, איפה הבית קברות, איפה הפינה, איפה הזה. אני רואה שם איזה אור, שם משהו. הלך לשם, אבל שם אתה הוביל שתי תלמידים, שברו שם את המצבה, הוציאו משם את הגופה שלו, לקחו אותו וקברו אותו באותו יער, ושמו מצבה. ואז הוא אמר, הכיתוב והנר וכל מה שהיה, זה סוד שאיננו יודעים לשמור. שגם הבעל שם טוב את מי על הסוד הזה. גם הבעל שם טוב. והיה נר, והוא אומר, הנר הזה שהיה דולק, שאתם ראיתם, זה אותו נר שעוד מזמן הבעל שם טוב דולק. אמר להם. ואז הוא אמר לו, תדע לך דבר, שהסבא שלך היה אדם חביב. כך אמר לו. לא איש קדוש, אמר לו, היה אדם חביב. הוא היה איש טוב. לבעל שם טוב. אמר שהוא היה איש טוב. אדם טוב. תראו איזה שבח שאפשר להגיד על, על צדיק כזה עצום. שבח שהוא טוב, היה צדיק. שהוא היה כזה לב טוב, כזה רחמן. ובאמת ככה היה. ואז הוא אמר לו, הבעל שם טוב אמר לו, בזכות זה שאתה לקחת אותנו לשם, אתה תזכה לאריכות ימים ושנים מופלגת, עד שיבוא הנכד שלי, ושהוא ישאל אותך לשמי ולכל המעשה הזה, וביום שישאל אותך למעשה הזה, אתה תסתלק מן העולם. ואז הוא אמר, עכשיו אני יודע שאני צריך להסתלק. וככה היה. ועוד שרבי ברוך לא הספיק לצאת, סגרו עליהם כל העיר, לא יכלו לצאת, כי היה את הלוויה של האדון של הכפר, הגוי, הגדול, הזקן שהיה, כמו שאמר הבעל שם טוב. ואז יצאו משם, והמשיכו להם לדרך.